המלך הצווה בכמה מצוות שמניות בפרשת השבוע. המלך הצטווה שלא להרבות לו נשים, לא להרבות לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. האיסורים האלו הם לא איסורים כשלעצמם. זה לא שיש משהו רע בסוסים או בכסף ובזהב כשלעצמם, אבל יש בהם סיכון, ולא יסור לבבו. לא יסור לבבו אם הוא ירבה לו נשים, לא ירום לבבו אם הוא ירבה לו כסף וזהב. ונשאלת השאלה, אם התורה חוששת שריבוי של נכסים או ריבוי של נשים עלול להזיק, עלול לגרום לכך שלבבו יסור, שליבו יגבה, ומהאיסור הזה שלא ירום לבבו לומד רבינו יונה בשערי תשובה שלמעשה זה לאו מדאורייתא בכל יהודי, מקל וחומר. ומה עם המלך שיש לו סיבות לגאווה, הצטווה שלא ירום לבבו? כל אדם על אחת כמה וכמה, רבינו יונה בשערי תשובה, אורחות צדיקים בשער הראשון. אז אם התורה אסרה על הגאווה, וברור על הסרת לבבו מהקדוש ברוך הוא, מדוע התורה לא אסרה זאת לכל ישראל? למה התורה אמרה שאסור ליהודי להיות עשיר? כי ניסיון העושר הוא ניסיון נורא והיום, והוא עלול להביא את האדם לגאווה. מדוע התורה לא אסרה ריבוי נשים רק למלך? הרמב״ם עומד על כך בהלכות מלכים פרק ג' הלכה ו'. הרמב״ם כותב: על הסרת לבבו הקפיד התורה, למרות שהסיכון מצוי בכל יהודי ויהודי, אבל התורה הקפידה שבעתיים על לבבו של המלך, משום שליבו לב כל ישראל, כי רבים תלויים בו. כי אם המלך חלילה יסטה מהדרך הישרה, הוא עלול לדרדר איתו את כולם. אם הקטר יורד מהפסים, הוא מדרדר את כל הרכבת. הזוהר הקדוש אומר: יראש דעה מתה, ואם ראש הדור טוב, כל הדור טוב. אם ראש הדור מקולקל, כל הדור מקולקל. גמרא במסכת ערכין דף י"ז: דור לפי הפרנס. ואם רבים תלויים בו, אז לא לוקחים סיכון. אמרה התורה: זה נכון שזה סיכון לגבי כל אחד ואחד, אבל לגבי כל אחד ואחד, אם הוא רוצה ייקח סיכון, יתמודד איתו. במלך לא לוקחים סיכון. יש לנו כאן כלל שעמדנו עליו פעם: לוקחים סיכון בדבר קטן, לא לוקחים סיכון בדבר גדול. בעל ספר החינוך במצעת הפיוד לומד את העיקרון הזה מהחומרה שבה אנחנו מסתכלים על חטא בשוגג. איך חטא בשוגג קורה לאדם? משום שהוא לא נזהר מספיק, לא נשמר מספיק, הוא הקל ראש. לכן גם שוגג צריך כפרה. אבל אם זו עבירה רגילה, יש התייחסות מקלה יותר לגבי שוגג. אם אלו עבירות של קריטות, מיתות בית דין, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אם זה דבר חמור כל כך, היית צריך לעשות לעצמך הרבה יותר גדרים, שלא יראה לך גם שוגג. ואם זה בענייני נפשות, אם הוא רצח בשוגג, כבר לא מספיק קורבן חטאת. הוא חייב לגלות. מדוע? כי דיני נפשות חמורים כל כך. היית צריך לשים יותר גדרים לעצמך, שלא ליפול לעניין הזה של שוגג. יש שלב מדאורייתא ששייך לנושא הזה. בטבעות אהרון יהיו עבדים, מצוות עשה לא יסורו ממנו. איסור לאו. המסיר בדי אהרון, אומרת הגמרא, לוקה. נשאלת השאלה מדוע. למה לנצח צריכים להיות בדי אהרון בתוך אהרון? יש גם לשולחן בדים, יש מזבח הזהב בגדים, בדים. יש מזבח הנחושת בדים. כולם מוציאים אותם בשעת החנייה, חוץ לידי אהרון. לא זו בלבד שבשעת החניות לא מוציאים אותם, אלא גם בבית המקדש אהרון היה עם בדיו. מדוע? אומר בעל ספר החינוך, בהוצאת הבדים יש סיכון. מה יהיה אם תפרוץ שריפה? ואם יצטרכו מהר למלט את הארון? אם יש בדים, תופסים אותו ובורחים. ואם אין בדים, הארון היה ריק כבד, מי שעושה פעם חשבון, למעלה מטון וחצי. הכפורת טפח, זהב זורי, מתכת כבדה כל כך. וקרובים שכולם מקשה אחת. שלוש ארונות. מלבד הלוחות עצמן, שהיו של ספיר נון, משקל 40 שעה. אז אם אין בדים, איך לוקחים אותו? אלא מה, יחפשו את הבדים? ואם עד שיחפשו את הבדים, ואם לא ימצאו אותם, לא לוקחים סיכון. אז למה לוקחים סיכון לגבי השולחן, לגבי המזבח? כי מה יקרה אם חלילה תפרוץ שריפה ונניח שהשולחן יישרף? נעשה שולחן חדש, הארון יישרף, מאיפה נשיג לוחות חדשים? יש דברים שלגבם לא לוקחים סיכון. מצאתי את הרעיון הזה בגמרא במסכת שבת. הגמרא דנה לגבי שביתת בהמתו. אדם חייב לראות שהבהמה שלו תנוח בשבת, ואסור לו לשים עליה מסע ביום השבת. אומרת הגמרא שכל מה שהוא צורך שמירתה אינו נחשב למסע. אריה צריך להיות עם הקולר שלו, כלב רוטוויילר, צריך להיות עם הקולר. לא נגיד שבשבת נתיר אותו כדי שהוא לא ייקח קולר. אבל אם זו שמירה יתירה, היא אסורה בשבת. שואלת הגמרא, האם פרה צריכה שמירה? היא בעל חיים מבוית, כנוע, רגוע. רוצה הגמרא לומר שאולי באמת, דעת חכמים, שפרה לא צריכה שמירה. הפרה לא יוצאת ברצועה שבין קרניה. שואלת הגמרא, הרי למדנו הלכה מפורשת, שעל פרה אדומה אסור להיות מסע. לא עלה עליה עול. אבל מותר לשים עליה רצועה בין קרניה. רואים שרצועה בין קרניה זה דבר שנחוץ לפרה, לא דבר חריג. אז אם זה מותר בפרה אדומה, למה זה אסור בפרה בשבת? עונה הגמרא, שני פרה זה דמי היקרים, אי אפשר להביא ראיה מפרה אדומה. פרה אדומה היא נדירה כל כך עד שהיא צריכה שמירה יתרה. כלומר, עבור דבר יקר, שמירה יתרה זה הדבר הרגיל. יש הוראה במסכת סוכה דף כ"ד, ההלכה היא שסוכה צריכה להיות ראויה לשבעה ימים. סוכה שהרוח תעיף אותה תוך יום היא פסולה למפרע. האם מותר לעשות סוכה מבעלי חיים? להעמיד 50 פילים ולשים עליהם סכך. רבי יהודה מתיר, רבי מאיר אוסר. אומרת הגמרא שרבי מאיר חושש למיטה, ולכן אולי הפילים ימותו באמצע, וממילא זו לא סוכה ראויה לשבעה. ורבי יהודה אינו חושש למיטה. אם הפילים חיים, למה לא, למה להניח שהם ימותו בשבעת הימים הקרובים? אומרת הגמרא, איך אפשר לומר שרבי יהודה מכשיר כזו סוכה? הוא לא חושש שהפילים ימותו תוך שבעה ימים. הרי אפילו ליום אחד הוא לא בטוח. רבי יהודה אומר שלכהן הגדול מתקינים אישה נוספת לפני יום הכיפורים, שמא תמות אשתו, וכתיב וכיפר בעדו ובעד ביתו. אז רואים שרבי יהודה ליום אחד לא רגוע. איך הוא רגוע לשבעה ימים בסוכות? אומרת הגמרא, האמת היא שרבי יהודה רגוע, רבי יהודה לא חושש למיטה, אבל לגבי יום הכיפורים הוא לא מסתכל. אם כל כפרת עם ישראל תלויה בכהן הגדול, וכל כפרת הכהן הגדול תלויה בזה שתהיה לו אישה, רבי יהודה לא לוקח סיכון. גם בדברים שבדרך כלל לא חוששים, אם זה דבר יקר חוששים. סיפרנו, זה היה מושג ידוע, הקריאת שמע של הרב מבריסק. 20 דקות היא הייתה נמשכת, היו שומעים אותה בכל הרחוב. הוא לא היה עוזב מילה עד שהוא לא היה בטוח שהוא הגה אותה נכון. אומר אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ממשיך למילה הבאה. פעם שאל אותו יהודי גדול, מצא לנכון לברר את הנושא, הרב, צריך לקרוא קריאת שמע כמו שהרב קורא או לא? תורה היא וללמוד אני צריך. אם כך צריך לקרוא קריאת שמע, אז גם אני אקרא כך קריאת שמע. אם לא צריך כך לקרוא קריאת שמע, למה הרב קורא כך? לא לקנטר, רוצה להבין. שואל את הרב מבריסק, תגיד לי, יש לך אולי 100 שקל? ודאי יש לו. הרב צריך? לא, לא. איפה הם? מה פירוש איפה הם? בכיס. ואיך הלכת לכאן? מה זה איך הלכתי? הלכתי. עם היד בכיס? לא. מה זה זה? היד בכיס? למה שהיד תהיה בכיס? מה פירוש למה שהיד תהיה בכיס? יש לך 100 שקל בכיס. הם עלולים להיגנב. טוב, היד לא הייתה בכיס. זה בסדר, אומר הרב מבריסק, רק דבר אחד אני יכול להבטיח לך, אם הייתה לך בכיס חבילת יעלומים, היד שלך לא הייתה יוצאת מהכיס. למה? פשוט כל כך. הסיכון שיגנבו לי את המאה שקל מהכיס, אחד למיליון, בשביל זה אני לא אעשה את מייעצי צחוק, ללכת עם היד בכיס כל הזמן. למה שיגנבו? למה לחשוב שיגנבו? אבל על חבילת יעלומים לא לוקחים גם סיכון של אחד למיליון. זה ההבדל בינינו, אומר לו הרב מבריסק. אתה ירא שמיים, אני ירא שמיים, עבורך מצווה זה 100 שקל, עבורי מצווה זו חבילת יעלומים. אז ככל שזה חשוב יותר, לוקחים פחות סיכון. זה למעשה מה שהתורה אומרת לנו כאן. להרבות נשים זה סיכון, להרבות כסף וזהב זה סיכון, במלך לא לוקחים סיכון, זה הימור מסוכן מדי. כלפי מה דברים אמורים? יש עבוד רבי נתן פרק כ"ח, כל המשים שלום בתוך ביתו. אם אדם דואג שבבית לא יריב, אם הוא יכול להשקיט ריב בינו לצד השני, בין הילדים, כל המשים שלום בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו השים שלום בין כל אחד ואחד מישראל. מחשבים לו כאילו הלך ועשה שלום בית בכל עם ישראל כולו. מה מונח כאן? כבר דיברנו על כך פעם. לא דורשים מהאדם יותר ממה שהוא יכול. אני לא יכול להשכין שלום בכל עם ישראל, אבל בבית אתה יכול? ואם אתה עושה את מה שאתה יכול, מעלים עליך כאילו עשית מעל ומעבר, שאם היית יכול יותר, כנראה היית עושה גם יותר. הזכרנו את דברי הנימוקי יוסף בהלכות קטנות והלכות ספר תורה, שאם אדם מגיע אות בספר תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו כתב את כל הספר. ואם אדם כותב ספר, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. מדוע כותב הנימוקי יוסף? בגלל שהוא עושה את מה שהוא היה יכול. הייתה חסרה אות, השלמתי אות. אם היה צריך ספר, הייתי משיג ספר. ואם לא הייתה תורה, הייתי עולה לשמיים להביא אותה. תעשה את מה שאתה יכול, מעלה עליך הכתוב כאילו עשית מעל ומעבר. בבית אתה יכול, תשכין בבית. הסיום שאמרו, לפי שכל אחד ואחד מלך בתוך ביתו, שנאמר להיות כל איש שורר בביתו. פירושו של דבר שיש מעגלים מעגלים. יש קיסר ששולט על אימפריה, יש מלך ששולט על עיר, יש ראש עדה, יש רב, ראש ישיבה, ויש אב משפחה. גם לאבי המשפחה יש ממלכה. ומי שממונה על הממלכה צריך לדעת מה נעשה בתוכה. יש גמרא במסכת יומא, גמרא נוראה. בערב יום הכיפורים היו מעבירים לפני הכהן הגדול אילים, פרים וכבשים, כדי שיהיה בקי ומכיר בעבודה. אחרי שכל הזמן זה היה תיאוריה, אמרו לו מה שהוא צריך לעשות, כעת אומרים לו ייכנס יותר לתוך העסק. פרים, אילים, כבשים, כל מה שמקריבים ביום הכיפורים. שואלת הגמרא, למה לא מעבירים לפניו שעיר? יש הרי את שני הסעירים של יום הכיפור, גם אותם צריכים להכיר. אומרת הגמרא שחוששים שאם הוא יראה את הסעירים הוא יתפטר. זה מזכיר לו שהסעירים באים על האבונות של עם ישראל, הסעיר המשתלח. כל הכפרה של כל עם ישראל תלויה לכתפיים שלי. חלשה דעתו, לכן לא מעבירים לפניו את הסעיר, בסעיר שהוא יתקל מחר. נשאלת השאלה, שואלת הגמרא, אז למה מעבירים לפניו את הפר? כמו שהסעיר בא על אבונות עם ישראל, כך הפר בא על אבונות הכהנים. ויש עשרות אלפי, מאות אלפי כהנים. למה תחלש דעתו על האבונות של כל עם ישראל, ולא תחלש דעתו על האבונות של הכהנים? אומרת הגמרא, מאבונות של הכהנים לא תחלש דעתו, בגלל שהוא העומד בראשם. הוא כבר יודע מה העבירות שלהם, הוא כבר עשה את כל מה שצריך לעשות, זה לא יבוא לו בהפתעה. אני רואה את דברי הגמרא אלו ותמה. זה מה שדורשים מראש הכהנים, לדעת כל מה שנעשה אצל כל כהן בבית, לדעת את כל האבונות של כל הכהנים בכל ארץ ישראל וכל העולם כולו. אתה הרי ראש הכהני, אז מה תובעים מראש ישיבה ומרם, ומה תובעים מראש משפחה? אתה הרי ראש המשפחה, אתה צריך לדעת מה נעשה במשפחה. כל אחד ואחד מלך בתוך ביתו, והואיל וכך צריך לדעת שאסור לראש משפחה לקחת סיכון. על הסרת ליבו הקפיד התורה. אתה לא אדם פרטי, תולים בך עיניים, מסתכלים עליך, לומדים ממך. אז אם על מלך נאמר שעל הסרת ליבו הקפיד התורה בגלל שליבו לב כל ישראל, אז על ראש המשפחה צריך לומר שהקפיד התורה בגלל שליבו לב כל המשפחה. נעמוד על נקודה נוספת במשמעות לגבינו. של מצוות המלך, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף כ"א, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה התורה לא גילתה את הטעמים של המצוות שלה, של החוקים שלה? אומרת הגמרא שהרי שתי מצוות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם, שלמה המלך. התורה אמרה לא ירבה לו נשים ולא יאסור לבבו, התורה אמרה לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה, ושלמה המלך הרבה סוסים והביא אותם בסוף ממצרים, הרבה נשים ויהי לעת זקנת שלמה נשה ביטו את לבבו. הוא הביא סוסים ממצרים ותל מרכבה ממצרים ב-600 כסף. צריך לדעת ששלמה המלך כשהוא עבר על ציווי התורה, הוא לא עשה את זה לעצמו. הירושלמי מביא על הפסוק והמלך שלמה אהב נשים נוכריות. מביא הירושלמי, כותב הירושלמי, למושכן לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי השכינה. הרמב"ם כותב שהוא גייר אותן. החידו כותב ששלמה המלך רצה לסלול את הדרך לגאולה. המשיח הרי יקרב את הגויים, יהיה אור לגויים. ושלמה המלך רצה להאיר לגויים על ידי הבנות של המלכים שהוא לקח, ליצור כך קשר עם החצרות של המלכים, להשפיע מהחוכמה שלו, להקרין, ונכשל. שואלים רבותינו, שלמה המלך היה החכם מכל אדם, שלמה המלך ראה שכתוב בתורה שאסור, אמר אני ארבה ולא יסור לבבי. בסוף רואים שכן צר לבבו. האם פירושו של דבר ששלמה המלך לא הכיר את עצמו? האם פירושו של דבר ששלמה המלך טעה בעצמו? חשב שיש לו יותר כוחות ממה שהיו לו בפועל? אז יש כמה תשובות בדבר. התשובה הסגורה ששלמה המלך הכיר את עצמו, ושלמה המלך ידע שיש לו כוחות להתמודד. הרמב"ם הרי כותב שהלב עלול לסור גם מאישה אחת, לא דווקא מ-18 נשים, וזה יותר. אבל ושלמה המלך ראה שיש לו אישה אחת ושתיים ושלוש, וברוך השם לבבו לא סר, עמד את עצמו בחוכמתו הכבירה, הוא יחזיק מעמד. איפה הייתה נקודת הטעות שלו? רגילים להסביר כך. הגמרא אומרת במסכת סוכה דף נון ב', מסכת קידושין דף למד, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול, שנאמר צופה לרשע לצדיק ומבקש לעמיתו, השם לא יעזנו בידו ולא ירשיינו בישבתו. ביורם של דברים, היצר הרע הוא מלאך. הסתרא אחרא, השטן וכל חיילותיו. במסכת קידושין דף פ"א מספרת הגמרא שרב אברהם חסיד עמד בניסיון עצום, איום ונורא. הוא השביע את היצר הרע שיצא ממנו. הוא יצא ממנו כעמוד של אש. במסכת יום הדף סמכתת מצויר היצר הרע כגור עריות של אש. יש הסבר נפלא של הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, מדוע התורה נמשלה לאש, מדוע הייתה אש במתן תורה. משה רבנו נכנס לתוך האש. אומר הסטייפלר, האש היא למעשה משל. משל למה? אדם יכול לחיות בכל מצב בעולם. הוא יכול לחיות בארץ, הוא יכול לחיות באוויר, הוא יכול לחיות בים. הוא לא יכול לחיות בתוך האש. האש זה מקום שהאדם מופקע ממנו. צריך לדעת שכל הבנה שיש לנו בתורה היא חיצונית כל כך. עצם התורה היא אש. רוחניות צרופה. משה רבינו נכנס לתוך האש בהשגות שלנו. יכול היה להתעלות. אם אומרים לו שהיצר הרע הוא אש, פירושו של דבר אין אדם שיכול להיות במקום של היצר הרע. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עוזר. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קופסאים, לעולם אל יכניס אדם עצמו לידי ניסיון. שהרי דוד המלך הכניס עצמו לתוך ניסיון ונכשל. דוד ביקש את הניסיון להראות שהוא יכול לעמוד בו ולא יכול היה לעמוד בו. באורם של דברים, הועיל ואמרנו שיצר הגדול מהאדם, חזק מהאדם, אלא שקוש, ברוך הוא עוזר לאדם לעמוד בניסיון. כל זה בניסיון שבא על האדם. אבל אם האדם מכניס את עצמו לניסיון, אומר לקדוש ברוך הוא, אז תעמוד לבד. כמדומני שכך אפשר להבין את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף נ"ח, שמי שהולך בדרך של ניסיון, בדרך מסוכנת, בדאיקא דרכא אכילה, אם הוא יכול היה להימנע מהניסיון, אפילו עוצם עיניו, אומרת הגמרא, רשע הוא. נשאלת השאלה, למה לקרוא לו רשע אם הוא עצם את העיניו? והתשובה היא שהוא הכניס עצמו לניסיון, והניסיון יבוא, ומראש יודעים שלא יהיו לו כך, לא יהיו לו כוחות לעמוד בניסיון, והוא ייכשל. לכן אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד ב', תוספות שם, שאם יש דרך אחרת אסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון, לומר שהוא יכפה את יצרו, כי הוא לא יצליח לכפות את יצרו. זה למעשה בהבנה הפשוטה, שגורה, היה המכשול של שלמה המלך. שלמה המלך לא רימה את עצמו, הוא ידע שהוא יכול לעמוד בניסיונות האלה, הוא עומד בניסיונות האלה, אבל כל זה עד שאתה מביא את עצמך לידי ניסיון. מותר לך לשאת 18 נשים, נשאת 18 נשים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעמוד בניסיונות. אבל האישה 19 היא כבר הבאה של עצמך לידי ניסיון. ושם לא תקבל כוחות, שם המכשול מובטח. זו הבנה שגורה והיא נכונה, אבל הקדוש ברוך הוא עזר לי למצוא הבנה נוספת, וכמדומני שגם היא נכונה. הירושלמי אומר, המדרש אומר, שכאשר שלמה המלך הרבה נשים, עלתה היוב וכתרגה לפני הקדוש ברוך. היות של המילה היא הרבה. ריבונו של עולם, שלמה המלך רוצה לעקור אותי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, התבטלו שלמה ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מן התורה. נשאלת השאלה, למה היות? הוא רצה לעקור לכאורה את הפסוק, את המילה לא. למה היו? כותב המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל, פרק כ"ט, שהיוד היא האות של העתיד. ריבה בלי יוד זה עבר, ירבה זה הופך את המילה מעבר לעתיד. היהוד היא האות של העתיד, וזה מה ששלמה המלך רצה לעקוב. עד כאן דברי המהר"ל מפראג, והם עדיין לא מובנים. מה פירושו של דבר ששלמה המלך רצה לעקור את העתיד? העניין הוא ששלמה המלך הבין שכשהתורה אוסרת להרבות נשים או להרבות כסף וזהב, להרבות סוסים, התורה פוחדת שיתחיל תהליך של הידרדרות. לפעמים האדם שם את עצמו במצב שיסחוף אותו. כשאין לאדם כסף וזהב, הוא מובטח יותר מפני גאווה. אין לו נשים, הוא מובטח יותר מפני הסרת לבבו. ברגע שהוא נכנס למצב חדש של הרבה כסף וזהב, הרבה סוסים, הרבה נשים, הוא ממקם את עצמו במצב שהוא מסיר למעשה בלמים, פותח בפני עצמו פתח להידרדרות. והתורה רצה לסחור את הפרצה. יש גמרא במסכת ברכות דף כ"ט עמוד ב', אמר לו אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלח חסידה, מה אליהו הנביא בא לומר לאמורה? מה, הוא צריך להגיד לו לא לדבר לשון הרע? הוא צריך להגיד לו לא לבטא מן התורה? מה יש לאליהו הנביא לומר לאמורה הקדוש? שני דברים: לא תרתח ולא תחטא, לא תרווי ולא תחטא. הוא אמר לו, אל תכעס ואל תשתקר. מה למעשה אמר לו כאן אליהו הנביא? אליהו הנביא אמר לו, תשמע, אני לא צריך לומר לך לקיים מצוות, אני גם לא צריך לומר לך לא לעבור עבירות, אני צריך לומר לך לשמור על בלמים. כי ברגע שאדם כועס, והגמרא אומרת שכל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, והגמרא אומרת שכל הכועס רוחמתו מסלקת ממנו, אתה לא תכיר את עצמך כשאתה כועס. אתה לא אותו בן אדם שהיית לפני כן. תשמור על הבלמים. אדם שמשתכר, כל העולם דומה עליו כמישור, אל תראה יין כי יתאדם שסופו דם. אתה לא אותו אדם כשאתה משתכר, אז תשמור על הבלמים. ושלמה המלך הבין שזה כמה טעם של לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו כסף וזהב, אלו בלמים. אני, הוא אמר לעצמו, לא אאבד את הבלמים. בפניי זה לא יפתח תהליך של הידרדרות. החוכמה שלי גדולה כל כך, עצומה כל כך, שהיא תוכל לתפקד גם ב... ציור כזה. והאמת היא ששלמה המלך צדק. הראיה שלא התחיל תהליך של הידרדרות. אם שלמה המלך היה מאבחן תהליך של הידרדרות באישה ה-19, ה-20, ה-50, ה-100, הוא לא היה ממשיך לקחת עד 1,000. הוא היה מבין שהוא טעה. שלמה המלך בדק את עצמו ובחן את עצמו וערך חשבון נפש, שלא ראה שום נטייה להסרת לבבו. וגם בפסוק כתוב רק, לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. אז מה היה שם? מה הייתה נקודת הטעות של שלמה המלך? בהבנה שלנו צריך להבין שיש למעשה שני ערוצים של השפעה על האדם. יש השפעה בתהליך של הדרגה, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. ושלמה המלך הבין שזה העניין, שלא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, יתחיל כאן תהליך. הוא בחן את עצמו והחליט שאצלו לא יקרה תהליך כזה, והוא צדק. מה שהוא לא ידע, שיש גם סוג של השפעה שהוא לא בהדרגה, סוג של השפעה שאפשר לקרוא לו בשם זריעה. זורים גרעין, זורים גרעין בקרקע, גרעין נעלם ולא רואים כלום, לא כעבור יום ולא כעבור יומיים ולא כעבור שלושה ימים. האדם לא יודע שמתחת לפני הקרקע קוראים כאן תהליכים, והגרעין נרכב והגרעין מתעצב מחדש, וכעבור ימים, שבועות, ינבוט כאן צמח, שנים יגדל כאן עץ. הגמרא אומרת מסרת שבת דף נ"ו, כשנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ונאגר סביבו סחף, ועלה שם אי והתחבר ליבשת, ונבנה עליו כך גדול של רומי. מה רוצה הגמרא לומר? רומי החריבו את בית המקדש השני, שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. שלמה המלך התחיל תהליך של, הוא בנה את בית המקדש, הוא זה שהתחיל את התהליך של ההריסה. נשא שלמה את בת פרעה, מי ראה את גבריאל בים? מי ראה את הקנה? מי עמד על הסחף שנוצר שם מתחת לפני הים? כמה מאות שנים עברו עד שגדל שם אי, עד שהתחבר ליבשת, עד שנבנה לו כך גדול של רומי? 900 שנה עברו, אבל כשזה קרה אנחנו יודעים למה לשייך אותו. רש"י כותב מלכים א' פרק י' פסוק י' ג', שנבוכדנצר מחריב בית המקדש הראשון היה בנו של שלמה המלך ממלכת שבא. פרק י' פסוק י' ג'. מה רוצה המדרש לומר? מה רוצה רש"י לומר? נזרעה זריעה, נפתה כעבור 400 שנה. את הנקודה הזאת שלמה המלך לא לקח בחשבון. אני הרבה ולא אסור, אמרה היוד ריבונו של עולם, הוא מתעלם מהעתיד. יש השפעה של זריעה, אדם שומע משהו ולא יודע מה שזה עלול לעשות לו כעבור שנים, הוא חושב שהוא נשאר אותו בן אדם. אם זה נכון לרע, זה נכון על אחד כמה וכמה לטוב. מנשה המלך מילא את ירושלים דם מפה לפה, הרג את ישעיהו הנביא, הכניס צלם להיכל, אין לו חלק לעולם הבא, נפקד עליו עוונו, לקחו אותו בשבי, שמו אותו בתוך דוד של נחושת, הציתו תחתיו את האש. והיה קורא, אומרת הגמרא, לכל עבודות זרות שבעולם שעבד מימה ולא ענורו. ובסוף הוא נזכר, כשהייתי ילד אבא לקח אותי לבית הכנסת ואמר לי, הקריא לי את הפסוק, בצר לך ומצאוך כל הרעות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי כן רחום השם אלוקיך, וחזר בתשובה. רבם של בעלי תשובה קורא לעזר הקדוש. למה? כי הוא שמע פסוק מאביו. מה הוא עשה מאז שהוא שמע את הפסוק הזה מאביו? מאז הוא עבד עבודה זרה, מאז הוא הכניס צלם להיכל, מאז הוא עשה כאילו רעות שגזרו על ירושלים את החורבן. אבל מה שהוא שמע מאביו נשאר לו בראש, וזה צמח, נבט כעבור עשרות שנים. כולם שואלים, אברהם אבינו הכניס אורחים, נתן לכל אחד לשון וחרדל, לסחוט מהם ברכת המזון, מה הוא הרוויח? מה, אם לא נשארו אותם עובדי עבודה זרה כמו שהם היו? אברהם אבינו ידע שהוא שתל בהם גרים. מי יודע מתי הוא ינבט? מי יודע אצל מי הוא ינבט? יש מושג של זריעה. זריעה לטוב וזריעה לרע. אבל לא תטוח אלה בבחים ואחרי עיניכם, מקבל משמעות חדשה. אדם הולך למקום שהוא לא צריך ללכת, רואה מה שהוא לא צריך לראות, שומע מה שהוא לא צריך לשמוע, ואומר לעצמו, ברוך השם, נשארתי אותו דבר. מי יודע מה נשתל לך? אבל לעומת זאת, אם אדם מוסיף מצווה, אם אדם מוסיף שיעור תורה, ואחרי זה אומר לעצמו, זה שינה אותי, אתה בעצמך לא יודע עד כמה שזה שינה אותך. חודש טוב ומבורך. תודה. אמן.